אנחנו ברשת א', תוכנית לאנשים עם מוגבלויות ועם יכולת. רוצים עכשיו לדבר עם עורכת הדין מאיה גפן. שלום לך.
שלום וברכה.
מהקליניקה לזכויות אנשים עם מוגבלות, הפקולטה למשפטים, אוניברסיטת בר אילן. ואת, מאיה, מנהלת את הקליניקה לזכויות אנשים עם מוגבלות ביחד עם עורכת הדין קרין אלהרר, נכון?
בהחלט.
וקודם כל, כמה מילים על הקליניקה הזו, מה המטרה שלה, מה אתם עושים, מי בכלל יכול לפנות אליכם, אם יש דבר כזה?
בהחלט, אני אספר קצת. הקליניקה לזכויות אנשים עם מוגבלויות היא חלק מהפקולטה למשפטים. היא אחת ממערך של 7 קליניקות, שנה הבאה כבר 8 קליניקות שיפעלו בפקולטה. היא בעצם קליניקה שמופעלת על ידי סטודנטים למשפטים, בשנה שלישית ללימודים, זאת אומרת, הם כבר לקראת החלק השני של התואר, בפיקוח שלנו, של שתי עורכות דין. אנחנו נותנים בקליניקה ייעוץ וסיוע משפטי חינם לאנשים עם מוגבלויות ולבני המשפחה שלהם, בכל נושא שנובע מהמוגבלות, וחשוב להדגיש את זה. זאת אומרת, אנחנו לא מטפלים במקרים משפטיים של אנשים עם מוגבלויות, אם הסוגיה המשפטית היא לא סוגיה שעולה מהמוגבלות.
אולי תתני דוגמה, אחת
לאדם,
אפילו.
אם לאדם עם מוגבלות יש תיק הוצאה לפועל בגלל חובות, זה לא תיק, זה לא משהו שאנחנו נטפל
ברור.
בו. מצד שני, אם הוא נתקל בקשיים מול גורמים שונים, מול הביטוח הלאומי או מול משרד הדיור, מול משרד השיכון, סליחה, או כל גורם אחר שאפשר לחשוב עליו, בעצם שהזכות שנפגעה היא זכות שנובעת מהמוגבלות, אנחנו בהחלט נעזור לו לפתור את הדברים. עכשיו,
כן.
אנחנו מטפלים בכל סוגי המוגבלויות, פיזית, חושית, נפשית ושכלית, ובתחומים, בכל תחומי החיים, תחומים מאוד מגוונים, בבריאות ובדיור, בביטוח לאומי, כמו שציינתי, בחינוך, בתעסוקה, באפוטרופסות. אני יכולה לתת דוגמאות של תיקים אחר כך עם...
כן, אבל למעשה, באמת, בהקשר של מה שאת מספרת, אז רצינו לשמוע ממך על אירוע מאוד מעניין שקיימתם. אתם קיימתם משפט מבוים על הזכות להורות של אנשים עם מוגבלות. תכף נספר אולי את המקרה ממש לגופו של עניין, אבל למה דווקא בחרתם לעסוק בעניין הזה? סתם אני שואלת, זה יכול היה להיות כל דבר אחר.
זה היה חלק מבעצם הליך ההכשרה של הסטודנטים. החלטנו לעשות משפט מבוים, זה בעצם ממש משפט שכל זוג סטודנטים קיבל צד אחד הגיש את העתירה, צד אחד השיב לה, היו פה 3 שופטים שישמעו ושמעו את המקרה וגם נתנו פסק דין בסופו של דבר. השופטים שהיו, אני רק אציין את זה, הייתה שופטת בית המשפט העליון בדימוס דליה דורנר, שופט בית המשפט המחוזי בתל אביב ועודד מודריק, ועורך דין אלון גלרט, ממשרד עורך דין מיתר.
זה כמעט אמיתי כל העניין.
כן, בהחלט הרכב מאוד מכובד.
כן.
המקרה שנבחר בעקבות מקרה אמיתי שהגיע לקליניקה.
אז זה מעניין.
ששינינו לו קצת את העובדות. אז אני אספר קצת על המקרה שהגיע לקליניקה. לקליניקה פנתה באיזשהו יום אימא לאישה עם מוגבלות שכלית, עם פיגור קל, שנשואה התחתנה ורצתה להביא ילדים לעולם.
עם תסמונת דאון?
במקרה שפנו אלינו, אנחנו ידענו שמדובר בפיגור קל, אנחנו לא, זאת אני לא יודעת מעבר לזה. במשפט שלנו היה מדובר בבחורה עם תסמונת דאון. אבל המקרה שהגיע לקליניקה היה מדובר בבחורה עם פיגור קל. היא נאלצה, או הייתה צריכה להשתמש בתרומת ביציות, מאחר והיא לא הצליחה להראות באופן טבעי. וכשהיא הלכה ופנתה לבקש את אותה תרומת ביצית, בעצם לבקש הכשרה מרב לקבל את התרומה, נאמר לה, הרב חשש לתת לה את ההכשר ההלכתי להליך, כי הוא לא רצה שיקבע שהוא הכשיר אותה בעצם להיות אם. זאת אומרת, הוא לא רצה לתת לה את האישור של המסוגלות ההורית. ואז פנתה אלינו האמא בשביל לברר מה אפשר לבדוק בעצם, מה מותר למדינה לבדוק, מי בודק, מה ההליך, וגילינו שאין בעצם, אין כללים ברורים.
כן. כי בעצם מה שקורה פה זה שבודקים את המסוגלות ההורית עקב זה שהם רצו, אמרת תרומת ביציות?
נכון, ואנחנו הפכנו את זה במשפט שלנו לתרומת זרע, כי זה קצת יותר פשוט, זה קצת יותר מוסדר במשפט הישראלי.
כן, אבל אם הם לא, ואז אמרו בגלל עקב אי מסוגלות הורית לא תקבל את תרומת הזרע, אבל אם היא הייתה מוצאת את עצמה בהיריון שלו באמצעות תרומה, זה כאן לא הייתה שאלה בכלל, הכל היה בסדר, אף אחד לא היה אומר לה, את לא זכאית להיות הורה.
לא, אף אחד לא היה מונע, זאת אומרת, אם היא הייתה נכנסת להיריון, אז ההיריון היה מתקיים, מה היה קורה אחר כך, זו שאלה אחרת.
כן.
אבל ההיריון היה מתקיים. אז אנחנו לקחנו את העובדות של הסיפור הזה שהגיע, והפכנו את זה באמת לזוג שהאישה עם תסמונת דאון, בעלה עם פיגור קל, הם נשואים, הם מנהלים משק בית משותף, הם עובדים בצורה מסודרת, והם באמת ביקשו ורצו להרחיב את המשפחה, יש להם תמיכה של המשפחה ושל עובדת סוציאלית שמלווה אותם, והם באמת מנהלים חיים עצמאים. וכשהם הגיעו לבקש את תרומת הזרע, הם הגיעו לעובדת הסוציאלית במכון הפוריות, והיא ראתה שמדובר באנשים עם מוגבלות שכלית, ורק מהסיבה הזאת בעצם סרבה לאפשר את ההליך.
עקב הסוגיה של טובת הילד בטח.
עקב הסוגיה של טובת הילד, אבל בלי בדיקה אמיתית בעצם. זאת אומרת, הייתה פה מבחינתנו קביעה קטגורית שאומרת כל אדם עם מוגבלות שכלית, בעצם טובת הילד ייפגע אם הוא יביא ילדים לעולם. כשטענת האותרות בעצם, או הצד שייצג את הזוג, הייתה, אנחנו לא אומרים שכל אדם יש לו מסוגלות הורית, אבל אנחנו חושבים שגם כשמדובר באנשים עם מוגבלות, הם זכאים לאותה בדיקה מעמיקה שכל אחד אחר יהיה זכאי לה. זאת אומרת, לא המוגבלות היא זו שצריכה לשלול את, את הזכות שלהם להורות.
אבל זה היה עיקר הטיעון, שלא עשו בדיקה מעמיקה, או שכן עשו איזושהי בדיקה ואמרו עקב פיגור שכלי של ההורים, טובת הילד אומרת שלא כדאי שהם יהיו הורים.
עשו, הייתה בעצם, לפי הסיפור, פגישה עם העובדת הסוציאלית. הקביעה שלה הייתה, בגלל שהיא ראתה שמדובר באנשים עם מוגבלות שכלית, היא מיד שללה את המסוגלות ההורית שלהם. ואנחנו באנו ואמרנו, לא אנחנו, אלא הצד שייצג את העותרים, בא ואמר, תראו, לא בכל מקרה זה נכון, גם אנשים עם מוגבלות שכלית צריך לבדוק. יהיו מקרים שאפשר להגיד שטובת הילד תיפגע, ויהיו מקרים שלא.
איך בודקים, אבל שיקול דעת, שצריך לבוא לביטוי ברגע נתון, כשיש נאמר ילד אמיתי, והורה צריך לתת מיד מענה לזה, איך אפשר לבדוק את זה כשעושים את זה על, 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 על כאילו?
אז לא, עוד פעם, בגלל זה המשפט, בגלל זה האמירה בעצם, או פסק הדין שניתן, היה חייבים להיות קריטריונים ברורים לבדיקה. וגם כשמדובר באנשים עם מוגבלות, חייבים להיות קריטריונים, ורק במקרים, רק במקרים קשים, באמת אנחנו נמנע את הזכות הזו. אבל בלי קריטריונים, אי אפשר לבוא ולומר, רק בגלל שמדובר באדם עם מוגבלות שכלית, אנחנו שוללים ממנו את אותה זכות, שהיא זכות חוקתית בעצם.
למה? לחופש הפרט, לשוויון?
יש זכות חוקתית להורות.
להורות, כמובן.
והשאלה הייתה עוד פעם, האם הזכות, היו גם עוד שאלות משפטיות קצת יותר מורכבות, של האם הזכות להורות, הזכות החוקתית הזו חלה, גם כשמדובר בהתערבות של המדינה בשביל לממש את הזכות.
כן, אז איך זה נסגר, כל הסיפור הזה?
פסק הדין שנקבע בסופו של דבר, אמר שעוד פעם, בלי קריטריונים ברורים שיאפשרו לבדוק האם העובדת הסוציאלית באמת הפעילה שיקול דעת כמו שצריך.
כן.
האם נעשתה בדיקה אמיתית של אותו זוג שהגיע וביקש את תרומת הזרע, צריך לפסול את ההחלטה שלה לשלול מהם את, את ההליך, ובעצם לקיים בדיקה מעמיקה אמיתית אחרי קביעת קריטריונים. כשהייתה אמירה של עורך דין אלון גלרט, שאמר מפורשות שעוד פעם, גם כשמדובר באנשים עם מוגבלות, השלילה הזאת של, השלילה של הזכות להורות תהיה רק במקרים חריגים מאוד.
כן.
גם להם עומדת הזכות להורות.
בהחלט. אני פשוט מקריאת פסק הדין, ראיתי שאחד הטיעונים היה, אבל המשפחה תעזור, ואני מבינה שזה טיעון שהוא לא מספיק.
אפשר לומר, הוא צריך להילקח בחשבון. אי אפשר לבוא ולומר, אנחנו נאפשר לזוג להביא ילד לעולם, כשמישהו אחר יטפל בו. בדיקת מסוגלות צריכה להיות של אותו זוג שמביא את הילד לעולם. אני בהחלט חושבת שיש מקום לבדוק את כל מערך התמיכה של כל זוג כשבודקים את המסוגלות ההורית שלהם.
כן.
זאת אומרת, גם למערך התמיכה צריך להיות שיקול, וזה בסדר לקבל עזרה.
אני חוזרת שוב לעוד משהו שהערתי מקודם, שאם הם היו, אם זה היה קורה באופן טבעי אצלם, אף אחד לא היה בודק את זה ואף אחד לא היה מונע את זה מהם, כמובן. וזה העניין ש... כשזה באופן טבעי הדברים לא בסימן שאלה. רק שהמדינה צריכה להתערב, אז נכנסת השאלה.
רק אז המדינה צריכה להפעיל שיקול דעת, ואז שיקול הדעת שלה היא צריכה להפעיל אותו לפי הכללים הנהוגים, בסבירות ותוך הפעלת חובת הנאמנות של מי שבודק.
אני מניחה שאחרי משפט כזה הסיכום הוא שאתם תמשיכו לעורר, להציף, כמו שאומרים היום, דברים מהסוג הזה, אירועים מהסוג הזה, נכון?
בהחלט. המטרה הייתה באמת להציף משהו שלא מדברים עליו. כי מדברים הרבה על זכויות של אנשים עם מוגבלויות, חלק מדברים יותר, חלק מדברים פחות, אבל גם אלה שמדברים, כשזה מגיע לזכות להורות או לזכות למשפחה, שם מפסיקים לדבר.
כן. אז זה היה מאוד מעניין. היה מעניין גם ככה להיכנס לנושא הזה. עורכת הדין מאיה גפן, כאמור מהקליניקה לזכויות אנשים עם מוגבלות של הפקולטה למשפטים, אוניברסיטת בר אילן. אנחנו חוזרים ומוסרים כאן, מאיה, שחברים ששומעים אותנו והם בעלי מוגבלות ומעוניינים שייצגו אותם, למעשה אתם מייצגים את האנשים שמגיעים אליכם?
אנחנו גם מייצגים, אנחנו נותנים את הטיפול המקיף בכל מקרה שמגיע. זה יכול להיות מענה טלפוני, זה יכול להיות כתיבת מכתב, וזה יכול להגיע גם לתיקי בית משפט. אני יכולה להשאיר מספר טלפון של קו הפניות שלנו.
זה מצוין אם תעשי את זה.
אז הטלפון שלנו הוא 531-8373.
מצוין. זה בר אילן.
זה בר אילן.
531-8373. אם אתם רוצים עזרה בנושאים שנוגעים למוגבלות בעצם. עזרה של עורך דין. תודה רבה לך, עורכת הדין מאיה גפן.
תודה רבה לכם.
והנה אני חוזרת על מספר הטלפון, 531-8373. אנחנו בהכל צפוי, תוכנית לאנשים עם מוגבלויות ועם יכולת, כאן ברשת א' של כל ישראל. לאחר הפרסומת נמשיך, מוזמנים להמשיך להיות איתנו.
משפחת ישראלי, הקשבה אליי, כולם להתפקד. ענת?
מחוסה.
דני?
מחוסה.
אמא?
מחוסה. אבא?
ברור שמחוסה. יופי, איחלתי למשפחה לבריאות.
בבריאות של המשפחה שלכם אסור להסתכן. חברי קופות החולים, אין לכם כיסוי מלא לתרופות מצילות חיים או מאריכות חיים. הצטרפו למגדל פארם ותוכלו לרכוש עוד היום כיסוי רחב לתרופות שאינן ממומנות באמצעות סל הבריאות. למענכם ולמען המשפחה שלכם. לפרטים חייגו כוכבית 6260 או פנו אל סוכן הביטוח של מגדל. מגדל, חברה לביטוח בע"מ.
פעם בחמש שנים יוצא ספר שאתם פשוט חייבים לקנות. בן החמאס, עדות פנימית נדירה מאת בנו של מנהיג חמאס שהפך לסוכן שבק. בן החמאס, בהוצאת מודן, לא תוכלו להפסיק לקרוא. עכשיו, בחנויות הספרים ובדוכני מודן בשבוע הספר.
היי, זו אני חנה.
חנה לאסלו.
אני משתמשת קבוע במגה גלופלקס. זה נותן לי ביטחון להמשיך הלאה עם המשחק ועם סדר היום המשוגע שלי עוד הרבה הרבה שנים.
מגה גלופלקס, המוצר הטבעי היחיד למפרקים שנחקר מדעית בישראל ונמצא יעיל.
מגה גלופלקס, כי לגוף אין חלקי חילוף.
חבר מכבי מגן זהב או כללית פלטינום? מ-19 שקלים וחצי לחודש תוכל לדאוג לבריאות המשפחה שלך. לפרטים ולרכישה חייג עכשיו כוכבית 6260 או ייכנס למגדל co.il.
כבר אחרי חצות
הלילה הזה כולו א', שידורי לילה מלאים ברשת א', מעתה ועל פני הלילה כולו תוכניות שידורי היום האיכותיות שלנו בשידור נוסף כל לילה, כל הלילה כבר אחרי חצות ואל תוך שידורי הבוקר שלנו. שידורי הלילה, עוד שלב בתכנון החדש של רשת א'. קבענו?
הכל צפוי, תוכנית לאנשים עם מוגבלויות ועם יכולת כאן ברשת א' של כל ישראל. ואנחנו רוצים עכשיו לדבר עם שרון קדר. שלום לך שרון.
שלום וברכה.
מאמנת יוני. אישית, מנחת קבוצות מוסמכת מטעם מכון אדלר, נשואה ואם לשלושה ואישה עיוורת. ואנחנו רוצים לשמוע עלייך ועל ההתמודדות שלך, שרון, כל הדרך שלך לחיות